היי, בשיעור הזה נדבר על חוזה פסול. סעיף 30 לחוק החוזים קובע שחוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו הם לא חוקיים, לא מוסריים או סותרים את תקנת הציבור, בטל. בהקשר הזה אנחנו צריכים להזכיר את עיקרון חופש החוזים. לפי עיקרון זה, לצדדים יש חופש להתקשר בחוזים בכל צורה ותוכן שהם רוצים. המשפט הישראלי מכבד את עיקרון חופש החוזים, אבל חופש החוזים הוא לא מוחלט. כאשר מדובר בחוזים שעומדים בסתירה לחוק, למוסר או לאינטרסים ציבוריים, אנחנו נקבע שהחוזה פסול, כלומר שהחוזה לא תקף. בגדול אנחנו יכולים לחלק את החוזים הפסולים לשלוש קטגוריות. חוזים בלתי חוקיים, חוזים בלתי מוסריים וחוזים הנוגדים את תקנת הציבור. עכשיו נדבר על כל אחד מהסוגים האלה. נתחיל עם חוזים בלתי חוקיים. אמרנו בהתחלה שחוזה שכריתתו או תוכנו או מטרתו הם לא חוקיים, אז הוא ייחשב לחוזה פסול. לכן, את הקטגוריה הזו של חוזים בלתי חוקיים, אנחנו צריכים לחלק גם כן לשלושה סוגים של חוזים בלתי חוקיים. הסוג הראשון של חוזים לא חוקיים, אלו הם חוזים שכריתתם בלתי חוקית. כמו שאנחנו כבר יודעים, הפרוצדורה של כריתת החוזה מוסדרת לנו בפרק א' לחוק החוזים, שם נקבע שחוזה נקרת באמצעות הצעה וקיבול. לכן אנחנו נקבע שחוזה הוא בלתי חוקי בשל כריתתו, כאשר שלב הכריתה עצמו נגוע באי חוקיות. למשל, לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב. אם נקרת חוזה במקרקעין ללא מסמך בכתב, נגיד סוכם בעל פה בין הצדדים על מכירת דירה, אז החוזה הוא בלתי חוקי, משום שבמהלך הכריתה נפל פגם. דרישת הכתב לא בוצע, וזה בניגוד לסעיף 8 שהזכרנו כעת. בנוסף, יכול להיות שחוזה שנקרת ללא סמכות, נניח שעובד החברה שהוא אינו מורשה חתימה, הוא חותם וקורא הסכם למכירת ציוד של החברה. במקרה הזה, העובד קרת את החוזה ללא סמכות, ולכן גם כאן מדובר בחוזה פסול, כאשר הפגם נפל בהליך הקריטה, כי החוזה נקרת עם אדם ללא סמכות לקרות חוזים מסוג זה. הסוג השני של חוזים בלתי חוקיים הם חוזים פסולים מבחינת תוכנם. הכוונה כאן היא לחוזים שכוללים התחייבויות אסורות לפי החוק, מעשים פליליים או עוולות אזרחיות. למשל, עבריינים שקורטים חוזה להתנקש ביריב שלהם. שימו לב בהקשר זה שאנחנו לא בוחנים את היסוד הנפשי של הצדדים לחוזה, מספיק שהחוזה הוא בלתי חוקי מבחינת התוכן, גם אם הצדדים לא ידעו שהוא בלתי חוקי, אך הוא עדיין נקבע שמדובר בחוזה פסול. עם זאת, ככל שאחד מהצדדים לא מודע לתוכן הבלתי חוקי של החוזה, בית המשפט רשאי להתחשב בכך במסגרת סעיף 31 לחוק החוזים. מה הסעיף אומר? אז לפני שנדבר על סעיף 31, אנחנו צריכים רגע להכיר את סעיף 21 לחוק החוזים. סעיף 21 קובע חובת השבה כאשר מבוטל חוזה. כלומר, אם החוזה בוטל, אז כל אחד מהצדדים צריך להשיב לצד השני את מה שהוא קיבל במסגרת אותו חוזה שבוטל. סעיף 31 בא ואומר שבמקרים של ביטול חוזה פסול לפי סעיף 30, רשאי בית המשפט לפטור צד מחובת ההשבה אם הוא ראה שמן הצדק לעשות כן. כלומר, בית המשפט רשאי לפטור צד לחוזה פסול מחובת ההשבה, ובין השיקולים שבית המשפט ישקול זה האם הצדדים אכן ידעו שמדובר בחוזה בלתי חוקי. אם אחד מהם לא ידע, אז יכול להיות שבית המשפט יפטור אותו מחובת ההשבה. הסוג השלישי של חוזים בלתי חוקיים הם חוזים שהם בלתי חוקיים מבחינת מטרתם. כלומר, אלו חוזים שנראים בהתחלה חוקיים ועל פניו הכל בסדר, הליך הקריטה ותוכן החוזה הם תקינים, אך מה שלא תקין זו המטרה של החוזה. למשל, חוזה לסחירת חלל משרדים, שכביכול נראה כחוזה תמים, אך בפועל מטרת החוזה היא להסב את המשרדים למפעל לייצור חומרי נפץ. כדי לקבוע מהי המטרה, מהי התכלית של החוזה, אנחנו צריכים להתחקות אחר כוונת הצדדים בזמן עריכת החוזה. גם כאן, אם הצדדים לא השיגו את המטרה הבלתי חוקית שלהם, זה לא אומר שהחוזה תקף. אבל בדומה למה שראינו תחת חוזים שפסולים מבחינת תוכנם, ככל שהמטרה הפסולה לא הושגה בפועל, בית המשפט רשאי לפתור אחד מהצדדים מחובת ההשבה. שוב, תזכרו, החוזה הוא חוזה פסול בכל מקרה ולא משנה מה. וחוזה פסול דינו בטלות. בדרך כלל שיש בטלות, יש גם חובת השבה של שני הצדדים להחזיר את כל מה שהם קיבלו במסגרת החוזה, אבל בהקשר של חוזה פסול צריך לזכור גם את סעיף 31, כפי שאמרנו שהוא מסייג את חובת ההשבה האוטומטית והוא מאפשר לבית המשפט להחליט שיהיו מקרים שבהם לא תהיה את חובת ההשבה. אז בקיצור, אם המטרה היא בלתי חוקית אבל המטרה לא הושגה, בית המשפט יפסול את החוזה, יבטל את החוזה, אך במקביל הוא יכול, הוא רשאי, גם לקבוע שאין חובת השבה. אז איך אנחנו נבחן מהי מטרת הצדדים? אנחנו נתחיל במבחן שהוא סובייקטיבי, ואנחנו נראה האם המטרה של הצדדים ידועה. למשל, בדוגמה עם המפעל לחומרי הנפץ, אנחנו נשאל את עצמנו אם ידוע לנו שהצדדים סיכמו ביניהם שהמקום ישמש כמפעל לחומרי נפץ. אם כן, אז אנחנו יודעים מהי המטרה הסובייקטיבית שלהם ואנחנו יודעים שהיא לא חוקית. אם אנחנו לא יודעים מהי המטרה הסובייקטיבית של הצדדים, אנחנו נעבור לבחון את מטרת החוזה לפי מבחן שהוא אובייקטיבי, שבוחן את עומד דעתם של הצדדים כפי שהוא משתמע מתוך החוזה, ומנסיבות העניין. נחזור רגע לדוגמה הקודמת. נניח שאנחנו לא יודעים באופן מפורש מהי מטרת הצדדים, אבל אנחנו יודעים שהם עוסקים בפעילות טרור, ורואים שהם דיברו ביניהם על השכרת בניין משרדים לצורך בניית מעבדה. ומכאן ייתכן שנוכל ללמוד שהם בעצם רומזים שהמטרה האובייקטיבית של הצדדים היא מטרת טרור. לפני שנסיים עם הקטגוריה של חוזים בלתי חוקיים, בואו נדבר רגע על חוזים בלתי חוקיים מבחינת הביצוע שלהם. האם חוזה שהתחיל כחוזה חוקי, אך הביצוע שלו נעשה באופן בלתי חוקי, נכנס תחת חוזה פסול או שלא? תחשבו על זה שייתכן מצב שבו נקראת חוזה, למשל לסחירות דירה, החוזה היה חוקי מבחינת התוכן שלו ומבחינת המטרה, הסוחר התכוון לגור בדירה, הוא אפילו גר בה כמה שנים, אבל אחרי תקופה מסוימת הוא החליט להסב את הדירה לבית בושת. כלומר, החוזה התחיל כחוזה חוקי ותקף, ובשלב מסוים הפך הביצוע של החוזה לבלתי חוקי. שימו לב שסעיף 30 לפי לשונו לא חל על מקרים כאלו, אבל לפי פרופסור גבריאל השלב, יש להכיל את הסעיף גם על מקרה שבו ביצוע החוזה הוא בלתי חוקי. פרופסור שלב מציע לראות את הוראות סעיף 30 לחוק החוזים כהוראה שהיא הוראת חוק דינמית, שחלה גם על התרחשות שהיא מאוחרת יותר בחיי החוזה, ובדרך זו יש להכיל את הסעיף גם כאשר אי החוקיות מופיעה בשלב מאוחר יותר של חיי החוזה. אוקיי, אז עכשיו סיימנו עם סוגיית החוזה הבלתי חוקי, ועכשיו אנחנו נעבור לדבר על הקטגוריה הבאה של החוזים הבלתי חוקיים. הקטגוריה הזו היא הקטגוריה של חוזים בלתי מוסריים. חשוב להבין שתחת הקטגוריה של חוזים בלתי מוסריים, לבית המשפט יש יחסית מרווח גדול של שיקול דעת. מוסר הרי יכול להתפרש באופן שונה בקרב כל שופט. ככלל, כיום בתי המשפט כמעט ואפילו אפשר להגיד בכלל לא עושים שימוש בעילה זו לצורך ביטול חוזים, ולכן גם בשיעור שלנו אנחנו לא נתעכב עליה. הקטגוריה השלישית, שגם דומה מבחינת המהות שלה לחוזים בלתי מוסריים, היא הקטגוריה של חוזים הנוגדים את תקנת הציבור. תקנת הציבור היא למעשה האינטרסים והעקרונות שאנחנו כחברה רוצים לפתח ולשמר. כאשר חשוב לזכור שתקנת הציבור הוא מונח ורסטילי, הוא יכול להשתנות בהתאם לרוח התקופה ולמקום שבו אנחנו חיים. לפי פרופסור שלו, תקנת הציבור היא המכשיר המשפטי שבאמצעותו חברה מבטאת את האני המאמין שלה. בניגוד לפסילת חוזים בלתי מוסריים, אלו שאמרנו שבתי המשפט כמעט ולא משתמשים בעילה הזו, אז לגבי החוזים הנוגדים את תקנת הציבור, דווקא ישנה מגמה רחבה יחסית לביטול חוזים שלא עומדים בתקנת הציבור. בפסיקה יש מספר מקרים של תניות בחוזים שנקבעו כנוגדות את תקנת הציבור. למשל, בפסק דין רוט מדובר על תניה גורפת בהסכם שפותרת צד מאחריות לנזקי רכוש בעקבות פגמים שהיו בנכס הנמכר. או למשל, בפסק דין קדישה מדובר בתניה שקובעת שעל מצבות בישראל ניתן לכתוב בכיתוב בעברית בלבד. לגבי תניה זו, בית המשפט קבע שהיא מפלה בין אוכלוסיות שונות, ולכן נוגדת את תקנת הציבור. דוגמה נוספת היא מפסק דין IES, שמדובר על תניה שנוגדת את תקנת הציבור, משום שהיא מגבילה את חופש העיסוק. בקיצור, אנחנו רואים מגמה רחבה יחסית לפסילת חוזים, בעילה של תקנת הציבור. אוקיי, אז סיימנו עם הקטגוריות השונות לחוזים פסולים. לפני שנסיים את השיעור, חשוב לדעת דבר נוסף. ייתכן מאוד שיהיו מצבים שבהם החוזה הוא בלתי חוקי, אך מידת אי החוקיות היא קטנה יחסית. ואז ניתן להוציא את החלק הנגוע, את החלק הבלתי חוקי מהחוזה, ובכך להכשיר את החוזה. לעומת זאת, ישנם מצבים שבהם החוזה כולו הוא בלתי חוקי, אלו מצבים שבהם אי החוקיות יורדת לשורש העניין. שימו לב, הפסק דין המרכזי בעניין הזה הוא פסק דין זגורי. בפסק דין זגורי נקבע כי לא כל חוזה שהוא בניגוד לחוק יסווג בהכרח כחוזה בלתי חוקי. צריך לבחון אם אי החוקיות היא מהותית ובלתי נפרדת מהחוזה, ואם כן, אז החוזה כולו יבוטל. בנוסף, השופט ברק קובע בפסק דין זגורי שככל שניתן להסתפק בסנקציות שהן לבר חוזיות, זה אומר סנקציות שהן מחוץ לדיני החוזים, אך הוא נעדיף להשתמש בהן כדי לא להתערב בתוכן החוזה בין הצדדים. למשל, אם ניתן להטיל על אדם קנס בגלל פעולה בלתי חוקית שהוא ביצע במסגרת החוזה הפסול, אז לעתים בית המשפט יעדיף לעשות את זה ולא לבטל את החוזה. כמובן, זה מותנה בכך שהחוזה לא מושתת כולו על החלק הבלתי חוקי, וכל עוד הוא יכול להמשיך ולהתקיים גם ללא אותו חלק בלתי חוקי. אז לסיכום, חוזה פסול מתחלק לשלוש קטגוריות. חוזה בלתי חוקי, חוזה בלתי מוסרי וחוזה שנוגד את תקנת הציבור. זכרו שחוזה בלתי חוקי הוא חוזה שאי החוקיות שלו מתבטאת בתוכן, במטרה או בהליך הקריטה של החוזה. ככלל, במרבית המקרים חוזה בלתי חוקי בטל, אבל לא באופן אוטומטי. כל עוד החוזה יכול לעמוד ולהתקיים ללא החלק הבלתי חוקי, אז ייתכן שהוא לא יבוטל כולו. לכן, אם תראו שאלה במבחן שעוסקת בחוזה בלתי חוקי, אנחנו צריכים לבדוק קודם כל באיזה סוג של חוזה פסול מדובר. בשלב השני, אנחנו נבדוק את חומרת אי החוקיות שבחוזה. האם ביטול החלק הלא חוקי מפיל את החוזה כולו או שלא? אחרי שבדקנו את זה, ובהנחה שהחוזה לא ייפול כולו, אם יבוטל החלק הלא חוקי, אנחנו נעבור ונבדוק האם אפשר לפתור את אי החוקיות באמצעות פנייה להליך שהוא מחוץ לדיני החוזים, נגיד מתן כנס, שזה מההליך הפלילי. זהו, סיימנו את השיעור שלנו בחוזים פסולים, ואנחנו נתראה בשיעור הבא.